עכשיו ב-103 FM. הראל סגל.
טוב, מאזינות ומאזינים, אתם על רדיו 103 FM ורדיו 104.5 צפון FM. עורך ומפיק, אסף נבו, אחראית על השידור מעין לויטין. בעל צפון אמג'ד בדר, ועורכים בדיגיטל מיכל קדוש ורון שיין, ואיתי באולפן חן ליברמן, ערוץ 13.
שלום, ויש לי שליטה על המיקרופון באולפן החדש. אתה לא יכול להשתיק אותי יותר.
חבל מאוד. מאז שנתן לכם חופש ביטוי, תראו לאן הגענו. הקורונה משתוללת מאז שנתנו לכם חופש ביטוי, ועליתם לשלטון. האמת שהיה לכם כמה סיפורים יפים אתמול במהדורה.
ל-13, כן.
זה, אני עוד מעט נדבר איתו עם האורצור, סיפור שאני מכיר אותו, אחרי זה אני אנסה לספר איך אני מכיר אותו מזווית אחרת, לא שאני בא לגנוב סקופ, כי זה שלא, אני לא עסקתי בזה.
אבל אתה ראית את זה ואמרת, אני יכולתי להביא את זה.
לא, אני אמרתי, אוקיי, זה עשה לי 1 ועוד 1 שווה 3. הבנת? תכף נשמע מה הוא הביא, אבל היה עוד דבר, הסיפורים, וזה הקורונה בקטנה. כבר לא אומרים מי יהיה חיסון שלישי, אומרים מתי ומתי יגיעו חיסונים, היום יגיעו 200,000, זה לסגור מנה שנייה לאלה שקיבלו, לבני נוער שקיבלו את המנה הראשונה. אבא מה, היום ברור שיש הוויכוחים בתוך הממשלה, הם משתקים אותה בכל מה שקשור בלקחת צעדים לקראת הקורונה, לא אני אומר את זה, אומרים את זה הכתבים שמסקרים, ויותר מזה, אצלכם, מה אומר שר או שרה, או שר, או שרה, על שרון אלרועי פרייס, שקורא לה מטורללת וכו'. אני זוכרת, אמרו לנו פעם, זה ממשלת שינוי, זו ממשלת טיפוי, זו ממשלת איחוי,
זו ממשלת
עיסוי. אף אחד לא דיבר ככה על פקידים, עם כל הכבוד ככה.
לא, כן, רק מיקי זוהר קרא לרוני גמזו, אמר שהוא מעודד אנטישמיות באומן. אתה לא זוכר את זה? ההתקפות על רוני גמזו היו הרבה יותר גרועות, ואתה יודע מה ההבדל? למה ממשלת שינוי בכל זאת? כי עכשיו, לפני כמה דקות, ראש הממשלה בנט כן מגיב על הסיפור של רועי פרייס ויוצא להגנתה. לא זוכרת שביבי יצא להגנתו של רוני גמזו. וגם לא זוכרת שאתה כל כך היה אכפת לך מהירידות על רוני גמזו.
תראי, אני רוצה להגיד לך משהו על רוני גמזו. אני חושב שרוני גמזו היה פופוליסט כשהוא הגיע לתפקיד שלו.
אז אולי אפשר גם להעביר ביקורת על שרון אלרועי.
אפשר להעביר, אבל אף אחד לא קרא לרוני גמזו מטורלל.
נכון, זה אמירות מגעילות וגם שוביניסטיות.
לא, אני לא חושב שהן שוביניסטיות, כי תלוי מי אמר אותם.
היסטרית לא אומרים על גבר.
אבל אני אומר לך דבר אחד, וזה...
מסכימה איתי פה.
עם כל התירוצים וכו' וכו' וכו'. הממשלה הזאת ישנה על האף. היום אנחנו כבר מעל 2,000. שבוע הבא נהיה מעל... זה עולה, זה קופץ, גם המספרים של הקשים וכו'.
כן, אתה יודע, זן דלתא, זה דבר חדש.
לא משנה.
אבל יש לך...
לא, אבל הם לא מתמודדים. אם שואלים את מרב מיכאלי, למה אנשים חולים, עולים לרכבת? אנחנו יודעים שנכנסו, נכנסו לפחות מאות. כן. כן? חולים, עולים לרכבת, נוסעים עם כולם. למה לא...
צודק, הביקורת במקום.
יפה, מה ש...
הביקורת במקום, אבל עניין הפקידים, ולרדת על הפקידים, זה קרה לפני, לפחות הפעם, ראש הממשלה מתייצב לצידה.
לא ככה.
ושוב, אפשר לבקר פקידים ופקידות. רק לכל ההיסטריות.
אני נדמה לי שראש הממשלה, נתניהו, ראש הממשלה לשעבר, כן? נתן גיבוי מוחלט לפקידי משרד הבריאות בזמן המשבר,
רוני גמזו היה תחת מתקפה נוראית. והוא לא היחיד. אבל אפרופו פקידים ופקידות,
רק מצד החרדים, לא מצד נתניהו.
מיקי זוהר, זה לא שליח של נתניהו?
מיקי זוהר, בוא תגידי לי מה הוא בדיוק אמר.
הוא אמר שהוא מעודד אנטישמיות באומן.
אז אמר ואמר,
וזה אמירה חמורה.
זה אמירה חמורה, אבל הוא לא אמר שהוא מטורלל. הוא אמר,
יש אמירות חמורות מהסוג הזה.
מה תעשי עם אומן השנה? הרי מה יקרה עכשיו? נגיע לחגים, יגידו, אתם לא נשים. יגידו, אבל למה הערבים נתתם לנסוע לחג הקורבן לטורקיה ערבי? כי כמעט חצי מהחולים מגיעים מטורקיה. אנחנו יודעים, 70,000 איש יצאו לטורקיה, כן? וטורקיה מוצפת בקורונה, עכשיו יבואו החרדים, יבואו הברסלבים, גם הם יש להם עשרות אלפים, רוצים לסוע לאומן, מה עושים?
לא יודעת.
אתם מתכוננים לזה?
אתה שואל אתם, אני יודעת. אני,
את מבחינתי נציגת ממשלת השינוי והעיסוי.
אני מה זה לא נציגת ממשלת השינוי והעיסוי? ממש ממש לא.
והגיצוי והמיצוי.
ויש לי לא מעט ביקורות על הממשלה הזאת.
והגיצוי והפיצוי והחיצוי והמיצוי.
אז תקשיב שלי, אפרופו פקידים ופקידות, ראיתי אתמול בטוויטר שלך, ואל תדאגו, זה לא דיון ממש טוויטרי, תישארו איתנו.
לא, זה לא אכפת לי, לא מפחיד.
ראיתי בטוויטר שלך תמונה
של אוריקו
וגרב בטוויטר, איש שמאל, יש לו פינה שנקראת כאחד האדם, פה הוא הביא כאחת האישה, הוא הביא את עדנה ארבל, דורית בייניש ודינה זילבר, יושבות שלושתן בבית קפה, וכתב כאחד האדם, אתה שיתפת את זה, וכתבת אינטואיציה פלוס, דינה זילבר בדרך לעליון.
לא, כתבתי ככה.
כן.
אני אדייק אותך.
תצטט את עצמך.
כי התמונה הזאת היא לא קשורה. התמונה היא זאת שלוש גרציות, שהן משמשות כאילו כתפיסת עולם מאוד
מפוגעת. גרציה זה שוביניסטי?
לא, גרציות זה שלוש גברות. במילה באיטלקית, לדעתי. זה לא זה. שלוש גברות.
בסדר.
שבעיניי נושאות מסר מאוד מאוד ברור שתפיסת עולם פרוגרסיבית. הרבה פחות, היא פחות כאילו, בייניש היא החיקוי הדאוי של אהרון ברק, זילבר היא החיקוי הדאוי של בייניש אולי, ככה לדעתי. אוקיי, לדעתי, זה דעה, הבעת דעה. לא אומר, ככה בעיניי, אני קראתי פסקי דין וכולי, היא לא אישה, טיפשה בכלל. היא מונתה בזמנו, על מה, את יודעת איך דינה זילבר מונתה להיות משנה
לרצה משפטת
מה כתבתי. אני לקחתי את התמונה הזאת, שאני לא יודע מתי היא צולמה, אם היא צולמה היום, היא צולמה אתמול.
אני ביררתי, יש לי אינפורמציה.
יכול להיות שהיא צולמה לפני שנתיים, זה לא משנה. באותו יום, זה לא משנה, כי לא אורי קוב הגרב, וגם בציוד שלי, בוא נראה מה כתוב, כתוב, אינטואיציה פלוס. גדעון סער וצביקה האוזר, הממליצים, בנט ושקד לא התנגדו, אוקיי?
למינוי דינה זילבר לעליון. אוקיי.
בלי קשר לאנשים הללו, כן, לא יש לו בוועדה.
אבל אתה משתף את התמונה עם אנשים האלה, אז אתה אומר לי שאין קשר, כשאתה לא היחיד ששיתפת. ינון מגל כתב, ככה תופרים, מינוי לעליון, קפה וג'וב.
אבל הוא גם אמר שגדעון סער.
אלי ציפורי נכנס לסיפור.
הוא אמר שגדעון סער.
עכשיו אני רוצה להביא לך אינפורמציה אחרת.
אני יודע מה את רוצה להגיד לי.
מה?
שהתמונה הזאת לא צולמה אתמול.
לא, התמונה הזאת צולמה אתמול, ואני אפילו יודעת מי צילם אותה. אני.
יפה. את נתת את זה לאורי קובר, למה לא הבאת לנו? למה לא נתת את זה לערוץ שלך?
כי יש לו את הפינה הזאת, כי יש לך...
מנכ״ל חדשות 13, במקום להביא... תראי, אני תמונה שלי, את יודעת למה אני אוהב תמונות? למה אני אוהב תמונות?
שוות אלף מילים.
בדיוק, אז בזמנו אני הוצאתי תמונה, הוצאתי תמונה, כי מי ששלח לי תמונה, צילם ב-206, אברמוביץ', רוני דניאל זכרונו לברכה, גבי אשכנזי, ויינשטיין, אברהם גרנט, הם ישבו, זה היה רגע לפני שגבי אשכנזי, ואני אעשה גילוי נאות, גם המול של התחנה הזאת, גם אלי עזור יש שם.
אוקיי, אוקיי.
כל זאת לא פחדתי, לקחתי את התמונה הזאת, ופרסמתי אותה, וזה היה יומיים או שלושה ימים לפני שגבי אשכנזי החליט בסופו של דבר להיכנס לפוליטיקה, כי יש לו משמעות. אף אחד לא יושב סתם בכזה, בכזה פורום לא לדבר על פוליטיקה.
תמונות שוות אלף מילים, אבל לפעמים אין להן הקשר, ואני רוצה לתת לך את ההקשר של אתמול.
אוקיי.
אז אני צילמתי את התמונה הזאת, כי וואלה, ישבתי בקפה יעל, במרכז תל אביב, ראיתי את שלוש הגרציות, כמו שאתה אומר, ואמרתי, וואו, זו תמונה שווה לפינת כאחד האדם של אורי קוב הגרב בטוויטר, מצלמת לו את זה, מצלמת, אתה יודע, מנסה שהן לא יראו שאני מצלמת אותן. אבל אני שמעתי על מה הם דיברו, כי בכל זאת לא קיצוטטתי, כי פשוט הייתי קרובה. הם בעיקר דיברו על איפה המעברר בתקופה הזה.
כן, אבל את לא שמעת את כל השיחה שלהם.
שמעתי הרבה מהשיחה, באמת, כי ישבתי ליד.
מה, אז לא יפה.
העליון, המילה העליון לא הייתה שם.
בסדר, אז אני אגיד לך משהו.
אבל ככה בונים קונספירציה.
לא, לא ככה לא בונים קונספירציה. ממש לא, יכול להיות שמעברר זה שם קוד לבית המשפט העליון אומר אסף מבוא. אבל אני אגיד לך משהו.
לא, באמת לא היה מעברר.
הקונספירציה לא באה ממקום. הקונספירציה באה ממקום. לא קונספירציה. הטענה שלי מבוססת על שיחה עם מקור בכיר מאוד, שלא הייתי כותב את האינטואיציה פלוס הזאת אלמלא כן. ואני אגיד לך עוד משהו, גם כדי להוכיח את עובדת היותי, יש לבורחס...
עובדת היותי מה?
לא, יש לבורחס קטע מאוד מאוד יפהפה. הוא כותב שהרבה אירועים גדולים פשוט חלפו בלי ששמו לב. הוא אומר ככה, אף אחד לא ראה את החד קרן עובר. אף אחד, כאילו זמן של הצליבה של ישו לא מופיע, אף אחד מההיסטוריונים לא קולט את הרגע הזה שישנה את ההיסטוריה. הרבה דברים, כאילו, הרבה דברים חולפים, כאילו, כן. בלי שאתה שם לב, כאילו, ההיסטוריה, אתה לא שם לב, אבל קוראים אירועים גדולים. התמונה הזאת, אני לא חושב שהתמונה הזאת תייצר לה את המקום בבית המשפט העליון, מסיבה מאוד פשוטה, גברת בייניש וגברת ארבל לא יושבות בוועדה.
בדיוק.
אבל יש להם משקל ציבורי גדול, בטח בשבט ההוא, אבל אני, את מה שאני כתבתי, לא מכיוון שאני שייך יותר לעולם הפוליטי, אני שייך, את יודעת, אני שייך לנחותים, פחות לעניין לעולם המשפטי, אני לא יושב ומדבר עם המשפטי, אני דיברתי עם מישהו מהעולם הפוליטי, והוא אמר לי את הדברים הבאים, ולכן אני כותב, עכשיו, מתי נדע אם אני צודק או לא צודק?
כשהיא תמונה או לא תמונה?
או שתמונה, או לא שאם היא לא תמונה, אני אבוא ואגיד, תהיתי.
אני חושבת שהיא סדין אדום לפני הימים.
ואם היא תמונה, אז אני אגיד, צדקתי, באבו אבו צדקתי.
אתה רואה את הילד שקד וגדעון סער ממנים את דינה זילבר לעליון, אני לא רואה את זה. יסדין אדום לפני
אני
הימין.
אני ראיתי
ימנים,
את הילד שקד ונפתלי בנט עושים ממשלה עם לפיד שהם מתחייבו באופן מפורש לא להקים ממשלה כזאת. אז את אומרת לי, אם הם הקימו ממשלה עם לפיד והשמאל והבאס וכך שהם דיברו את כל מה שהם אמרו, זה אתה עדיין, אתה לא מאמין להם? לא.
אוקיי, בסדר. לא, אני חושבת שזה פשוט, זה לא עניין של אמונה או לא אמונה. אני חושבת שיש להם מספיק אנשים למנות שהם לא דינה זילבר.
אני אסביר.
ועדיף יהיה להם לא למנות אותה, בשביל הבייס הימני שאולי עוד נשאר להם.
לא, דינה זילבר תהיה עז מעולה. מה הכוונה? עם דינה זילבר הם יכולים בדיוק, אתה רוצה, אתם רוצים את דינה זילבר, תנו לנו משלנו, אתם לא רוצים אותה, אז כאילו, ככה יורידו מעומדים. הרי חלק מהסיפור הזה של בית המשפט העליון הוא שיש לכל אחד מהצדדים בממשלה הזאת זכות וטו. זאת אומרת, אם יהיה מעומד, אם נגיד לצורך העניין, וזה לא יקרה, היו מישהו מציע את, אני יודע מה, את גידי ספיר או את שפטל העליון, שפטל, כן? אז ברור שהתנגדו מהצד השני, נכון? בסדר, בואי נתקדם כי את זה...
יאללה.
עכשיו אני רוצה לדבר איתך על אולימפיאדה קצת, ועל סיימון בייל, שהיום אנחנו מבינים שהיא גם...
אלופה!
שהיא לא תשתתף בקרב, בגמר הקרב רב.
אמיצה!
היא תתרכז במצבה המנטלי, וועד האולימפי האמריקאי מריע לה, ואומר, איזו אמיצה היא, איזה יופי שהיא דואגת לעצמה.
כן.
ואני רוצה לומר עכשיו, אני הולך להגיד דברים שישמעו כאילו...
דעה מאוד לא פופולרית, נו נו.
זה... זה מגוחך, זה עלוב, זה כל כך התרבות הפרוגרסיבית הנכנעת המבטרת לעצמה. מה הכוונה? סימון ביילס היא פנומן. אין בכלל ספק, יש לה כישרון.
כן.
אבל אם אני צריך לשאול...
פנוומן.
אם כן. אני צריך לשאול את עצמי, את מי אני מעריך יותר? סימון ביילס שבגלל שהיא נפלה לא טוב, אז היא נשברה מנטלית ודפקה את כל הנבחרת שלה והרוסים ניצחו כי היא לא השתתפה, או את הדמות שאני בדיוק כתבתי עליה אתמול, בעיניי דמות מעוררת הערצה, קראו לה אנדרסן שייס, היא הייתה רצת מרתון 1984 אולימפיאדת לוס אנג'לס, אין בן אדם שלא ראה את הקטע הזה ולא אמר וואו. היא כמובן היא לא זכתה, היא הייתה הגיעה האחרונה במרתון, היא פשוט זחלה לקו הסיום, היא התאבתה, היא הלכה, זה היה נראה כאילו, והרופאים מפצירים, אמרו לה, בבקשה, לא, היא תגמור, כי היא ספורטאית אמיתית, כי יש לה לב, כי היא כמחויבות, הרי רוב הספורטאים בעולם לא עסקו, כמו שרוב האנשים בעולם לא יהיו מצליחנים, אבל מה הדגם של הספורטאי? הספורטאי הוא, הספורטאי האמיתי, וזה עוד היוונים, קראו לזה אגון, אתה מה זה?
אגוני.
אגוני.
סבל.
הסבל, הספורט הוא גם, הוא סבל הוא צריך לעבור מחסומים נפשיים ופיזיים.
אבל סימון וייל עברה כאן, את זה,
סימון וייל,
ועכשיו היא לא רוצה לעבור את זה יותר.
לא, לא. מה שקורה פה זה בגלל שאנחנו התחרפנו, זה כמו שבבתי ספר כבר אסור להגיד למצטיינים, כולם מצטיינים, גם אם זה לא זה. אז אתה לא, בעולם, בסוף אנחנו בעולם תחרותי, הם יצטרכו להתחרות בעולם האמיתי.
נו, אולי לא, אולי אנחנו לא צריכים להיות יותר בעולם תחרותי.
אז הסינים יוכלו אותך. אתה יודעת איך הם יעשו את זה, הם יוכלו אותך כמו שהם אוכלים הכל.
הסינים, מה? כן. מסימון בייל לסינים?
אני מסביר לך למה.
כי אנחנו אומרים על סימון בייל שהיא אמיצה להודות בזה שקשה לה?
כי הכל קשור בהכל, והעולם הוא זירה של מאבק תמידי, וזה לא אני אמרתי את זה, אני אגיד לך, אמר את זה, אופס.
אבל גם העולם משתנה.
העולם לא משתנה, העולם עדיין, אנשים נהרגים ונלחמים, וחסר מים בעולם, ואנשים נאבקת, רק עכשיו את ראית מה קרה עם ירדן. עכשיו זה בכל המזרח תיכון חסר מים, ובכל המזרח תיכון, ובכל העולם יש מאבק.
סימון ביילס, רגע, אני מזכירה.
וסימון ביילס, היא כדגם, אני לא מתווכח עם הכישרון שלה. כישרון אדיר, פנומן. היא מסי של ההתעמלות, בסדר?
מה אתה אומר היה צריך לקרות כשהיא פורשת? היינו צריכים לרדת עליה, להיכנס בה?
אני הייתי מצפה מהוועד, לא, הוועד האולימפי האמריקאי, לפחות היה אומר, אנחנו מאוכזבים מההחלטה שלך. בשביל מה אתה ספורטאי? אתה אמור להתגבר על כשלים מנטליים. אז כאילו, מה הסיפור?
אני אפתיע אותך.
אני אשאל אותה, אני אמרתי אתמול לאשתי, אמרה, מה וזה? אמרתי לה, תגידי לי. אני שואל אותך, אני רואה כדורגל. כן. אם אנחנו מדברים כבר, אם אנחנו מדברים על ספורט, למה אנשים רואים, ממשיכים לראות כדורגל וכדורסל, לא באולימפיאדה, אלא תמיד.
למה?
אני שואל אותך, את יושבת ורואה בערב, את מחפשת לא... לראות התעמלות אמנותית?
לא.
נכון, כי יש פעם אחת בשנה שמגיעים כל הספורטאים מתאמנים כל הזמן לקראת הרגע הזה. הכל, 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 הכל מוכן. נכון. רובם לא עסקו בכלום. רובם יפלו מהקורה, ישברו בזה, אבל הם באים ונלחמים. איזה דוגמה היא נותנת להם עכשיו? איזה דוגמה היא נותנת לילדים שעומד, הספורטאית הכמעט מושלמת הזאת, שברגע, ברגע האמת, ברגע שלה, שזה המאני טיים של התחרות,
רגע, אבל אתה שוכח שרגע האמת הזה, זה לא רגע האמת היחיד והראשון שלה. היא כבר הייתה בכמה רגעי אמת כאלה, והיא הוכיחה את עצמה, והתגברה למכשולים הנפשיים. זה לא שסימון בייז נולדה אתמול, נפסלה פעם אחת, ויתרה. האישה הזאת הלכה, הבחורה הזאת הלכה כבר חתיכת קילומטראז', נכון. אז כן, אתמול היא נשברה, ואז ברגע הזה שהיא נשברת, כן. במקום לברוח ולבכות בפינה, היא ניצבת על הפודיום, מדברת על זה, פותחת את זה, להרבה אנשים אחרים שנשברו בחיים, שגם זה אומץ, אוקיי. את יכולה ליפול,
סבבה,
והשאלה היא סבבה. איך את מתמודדת עם הנפילה הזאת.
סבבה, זה היא עושה כן, אני מצפה, אבל שוב, בוועד האולימפי האמריקאי, לא לברך את זה, כי זה בניגוד לרוח הספורט, ואני אומר לך, יכול להיות שזה ספורט זה משהו אחר, יכול להיות שאנחנו חיים בעולם אחר, אבל אני אמרתי לך.
אני מעריכה את ההצמדות שלך להלכה הזאת של הספורט, אני מעריכה את זה.
לא, זה לא הלכה, זה לאתוס. אם הספורט הוא לא התגברות על קשיים, אז בשביל מה לעשות אותו? כי רק מעטים יזכו בפרסים.
נכון שאנחנו חיים היום בעולם, נכון שאנחנו חיים היום בעולם שיותר מכיל. יותר מכיל,
טוב.
קשיים, בכי, חשיפה, חלה,
זה לא טוב, זה חלש, לא חלש במובן הרע, זה חלש במובן שבסופו של דבר את מחנכת ילדים, ואת אומרת להם, בכל דבר, ואת יודעת, יש לי זה, ואת אומרת להם, צריך כן, עוברים קשה, טירונות, קשה, קשה, זה קשה, צריך לעבור את הדבר הזה, זה לא קל, אבל מי שעובר את זה, הוא מקבל עוד נדבך, עוד נדבך לאישיות שלו.
אני בעד גם לעורר אצל אנשים את הספק, האם אני צריך לעבור את זה, למה אני צריך להתאמס כל כך, זה בסדר.
נכון. אני חושב שזה גם קשור. אבל בקטע הזה אני לא חושב, אני חושב
שהרבה... על מה אנחנו נלחמים כל הזמן?
לא, אבל רגע, אני חושב שבדבר...
יאללה, באנו לעולם הזה פעם אחת, מתים כולם בסוף.
כן, אבל אז אל תעשי ספורט. אל תתחילה להיות להתחרות באולימפיאדה.
אני אפילו כושר לא עושה.
בסדר, טוב.
מקסימום שחייה.
רגע, עכשיו אנחנו לעניין אחר. אני חושב שזה הדיון, אני חושב שזה דיון מעניין, והוא עמוק יותר מאשר סתם שאלה של ספורט.
לגמרי.
מי שיבין אותו, הוא בכלל על מה, איך מתמודדים עם החיים.
נכון.
לא סתם בעולם המערבי יש יותר חרדה ודיכאון מאשר במדינות, במקומות שאנשים נאבקים על, על, באמת
נכון. כי הזמן יותר מדי לשקוע
ולחשוב. אני מבטיח לך שבשואה לאנשים לא היה התקפי חרדה. לא, היית צריך לשרוד.
נכון.
טוב. מסכימה. עכשיו אנחנו רוצים לדבר, אתמול, okay. אתמול נערך דיון בהרכב מורחב בבגץ, דיון עקרוני בעירור יועצי בנימין נתניהו, החיפוש בניידים שלהם, לדיון הזה גם הצטרף עוד, עוד אלון חיבר תיק של יואל יולי שמעון, שגם לא לקחו את הטלפון במקרה אחר.
אנחנו מדברים
לא...
על היועצים אורי, אופר גולן,
שהטרידו
את, לכאורה את המדינה.
יפה, כן. הסיפור הוא כזה. בהתחלה זה מגיע לשלום. השלום מחליט שאי אפשר להשתמש בטלפונים. המשטרה מערערת למחוזי, המחוזי אומר כן אפשר להשתמש בטלפונים. ההגנה מערערת עולה לעליון, השופט אלרון קובע שצריך לקובע קריטריונים מסוימים ושולח בחזרה למבחן לשלום.
ואת מה שרצו למצוא את הטלפונים
שנייה, שנייה, אני רק מזה. כן, השלום שוב פעם, קובע שלא, שאסור להשתמש בחומרים, אך מחוזי קובע שכן, ואז יש הרכב מוחב. עכשיו, אני לא מדבר עם אחד מפרקליטיהם של יועצי ראש הממשלה, בגלל שאני רוצה לצאת פה הכי נקי, וצח וזח, ולא קשור, כי חלקם חברים שלי.
כאילו הדיון לא מעניין אותך.
לא, לא, חלקם חברים שלי, חברים אישיים, אני אוהב אותם, אהבת נפש.
הבנתי.
אוקיי? אז אני אומר, כאילו, אז כדי להיות מספיק on the safe side.
הם לא חברים שלי, אני יכולה לדבר.
לא, אבל יש לנו, אז לכן אני לוקח את מי שמייצג, בעצם מי שצורף לתיק, עורך דין קובי סודרי, הוא מייצג את יולי, את יואל יולי שמעון. שלום קובי.
בוקר טוב.
אז מה באמת הקשר בין הלקוח שלך לסיפור הזה?
הייתי חייב לעשות כל ההקדמה הזאת, תאמין לי, אני מזיע מרוב הקדמה.
בדיוק, אז בוא, אז אני אגיד לך כזה דבר. קודם כל, זה לא שאני צורפתי לתיק, אלא אני ניהלתי תיק שהוא נפרד, ומכיוון שלסוגיות יש קשר, אז יחדו את הדיונים. אחד. שתיים, המקרה שלי הוא הרבה יותר רחב, ודרך אגב הרבה יותר נוגע מה שנקרא לאדם הפשוט, כי יועצי ראש ממשלה יש מעט מאוד, בוודאי כאלה שנחקרים בחקירה פלילית. לעומת זאת המקרה שלי הוא מקרה שמשותף בכל שנה לעשרות אלפי אנשים, ואני מניח שעל יולי שמעון מעולם לא שמעת עד היום.
לא, אבל גם העבירה שלו לדעתי קצת, שוב, גם כן.
מה הסיפור שלו?
כן.
תקשיבו, העבירה לא משנה. אני אסביר לכם למה, כי הדיון אתמול לא היה בסוגיית העבירה. הדיון אתמול אפילו לא היה בסוגיה אם לחפש בטלפון או לא לחפש בטלפון. הדיון היה הרבה יותר עקרוני ויסודי, וכשאני אסביר לך את זה, הראל, אתה תקמע... איך בכלל הגעתי למצב שאני צריך לקיים דיון על כזה דבר?
לא, אני מבין, אני גם רוצה שנעשה אחר כך חיבור גם לחוק החדש. אוקיי, בוא תספר.
הסיפור הוא מאוד פשוט. אדון יולי שמעון זומן לחקירה במשטרת פתח תקווה. בתחילת החקירה אמרו לו, תביא את הטלפון. כמו שדרך אגב עושים כמעט תמיד. נתן את הטלפון, נחקר, מסר גרסה, שוחרר הביתה למעצר בית.
לא אמרו לו שיש לו אפשרות לא לתת את הטלפון, ושזה לא יפגע בו אם הוא לא ייתן את הטלפון.
תקשיבי, לכן אמרתי, הסיפור שאני מספר אין בו למרבה הצער שום ייחודיות.
אוקיי.
קורה כל הזמן. ככה, ככה, זה הדיפולט של המשטרה.
תקשיב טוב, קורה מדי שנה בעשרות אלפי מקרים, ואני לא מגזים במספר. אוקיי? תן את הטלפון, נותן את הטלפון. לא אומרים לו למה, הוא לא שואל למה. לא אומרים לו רוצים לחפש בטלפון, לוקחים את הטלפון. משוחרר למעצר בית ליומיים שלושה, מגיע אליי, ואז אני אומר, 100%, יש לנו זכות לבקש מבית המשפט, שיחזירו לנו את הטלפון. פנים בבקשה להחזיר את הטלפון, המשטרה מתנגדת, בית המשפט קובע את התיק לדיון כעבור שלושה ימים. למחרת הקביעה של התיק לדיון, רצה המשטרה, תקשיבו טוב, רצה המשטרה לשופט אחר, במעמד צד אחד, ומוציאים צו חיפוש בטלפון.
אבל זה תמיד ככה במעמד צד אחד, לא?
לא, אבל קודם הם חיכיתו, אחר כך ביקשו את הצו.
כן, כן.
יפה אמרת, זה תמיד במעמד צד אחד. ואז השופט שלי, מה שנקרא, קובע את הדיון גם בבקשה שלי, יחד עם הבקשה של המשטרה לבצע חיפוש לאור צו החיפוש, ומתנהל דיון מאוחד, שבמסגרת הדיון המאוחד אני שואל את השוטר, תגיד, על בסיס מה הוצאתם צו חיפוש? דרך אגב, יולי שימון נחשד ביבוא סמים לארץ, הגיע חבילה לדואר 4 חודשים קודם על שמו, שהכילה חומר חשוד כסם. ושאלתי אותו את השאלה הכי בסיסית, האם בדקתם את תוכן החבילה? אתם זוכרים, היא נתפסה 4 חודשים קודם. ואומר השוטר, לא, זה עדיין בבדיקה. ואז שאלתי, אז איך הוצאתם צו? ומכאן לכאן, השופט ביטל את הצו, והתגלגלנו הלאה, כשהשאלה העקרונית, אני פשוט, מה שנקרא, אני מקצר לכם את הזה, השאלה העקרונית שעלתה לדיון היא, האם כאשר מוציאים צו חיפוש במעמד צד אחד, האם זה צריך להיות אך ורק במעמד צד אחד, או יכול להיות שיהיו מצבים שאפשר לקבוע אותם בשני צדדים, אבל גם אם הוציאו אותו בצד אחד, ונתפס הטלפון, והאיש רוצה מה שנקרא לעשות השגה בדיעבד, עיון חוזר או ערעור על השאלה של, על ההצדקה לצו חיפוש, האם יש לו זכות לעשות את זה. עכשיו, כל מה שאני מבקש זה לא אוטומטית לבטל את הצו. אני רק מבקש שבית המשפט, שעד לנקודת זמן מסוימת לא שמע אותי, כן ישמע אותי, כי אולי יש לי טיעונים פנטסטיים. עכשיו, לא רק אותי הוא יכול לשמוע, אלא אם לדוגמה, אני החשוד ונתפס הטלפון שלי, אבל לדוגמה יש לי התכתבויות, וסליחה לדוגמה חן, יש לי התכתבויות עם חן, שהן התכתבויות פרטיות לחלוטין. אין להם שום קשר לעבירה שאני חשוד בה. אבל אם ההתכתבויות האלה ייחשפו, הפרטיות שלי והפרטיות של חן תיפגע בצורה בלתי רגילה. כן. עכשיו חן לא רוצה שהמשטרה תראה את ההתכתבויות הללו. היא לא רוצה.
אתה נושק להרבה, אני לא זה, אתה נושק להרבה פרשיות שקיימות, הרי אנחנו...
זהו, אבל מה זה אומר חיפוש ממוקד? איך באמת מבדים שהחיפוש הוא ממוקד?
בוא נתקדם כדי שנסביר, רגע. מה קורה? בוא נתקדם בדיון. ומצד שני, יש את העניין שאנחנו אתמול עמית חדד חשף, שייצג את אופר גולן לדעתי, הוא חשף שאחד האנשים שנלקחו מהם הטלפונים, אפילו קודם נלקחו, כנראה נבדקו, אותו לא ביקשו צו חיפוש, כלומר, זו השיטה. השיטה, המשטרה יודעת שזה שיטת מצליח שתמיד תצליח. הם מגיעים, הם מחפטטים, הם כבר יודעים מה יש להם בחומרים, כמו שהם ידעו מה יש בחומרים גם כנראה של הלקוח של קובי, ורק אז הולכים לבית המשפט.
אז לא, אצלי זה היה יותר גרוע, זאת אומרת, לא יודע אם יותר גרוע, אצלי זה מדגים את שרירות הלב והאדישות, ועד כמה ההליך הפלילי אצלנו עם השנים הפך להיות מנוון. כי לקחו לו את הטלפון לבחור שלי כמעט כמו פעולה אוטומטית. לא ידעו שום דבר.
שמעו, אולי הם חשבו שגם שם הם ימצאו משהו שקשור לתיק 4,000.
עכשיו גם לאף אחד לא עצה הדרך. לקחו את הטלפון, אמרו, השכיבו אותו על המדף, אמרו, נבקש צו חיפוש מתישהו. עכשיו תבינו, מה שקורה בעניין הזה של חיפושים בטלפונים, ואני ככה נותן לכם דוגמה, כי דיברתם קודם על ענייני ספורט. מה שקרה במדינת ישראל במהלך 15-20 השנים האחרונות של הטלפונים החכמים, שהתפתחה פרקטיקה שבכל חקירת משטרה, המשטרה עושה לעצמה קיצור דרך מאוד מאוד גדול, תופסת לבן אדם את הטלפון הנייד החכם. למה? כי כל העולם שלו
ברור, זה יותר ממחשב נייד, זה יותר ממחשב נייח, זה הכל.
בוא, אני רוצה להבהיל אותך עוד יותר, אני רוצה להבהיל אותך עוד יותר, כי אנשים, דרך אגב, בעניין הזה אשמים המשטרה, בתי המשפט ועורכי הדין, שכולם שותפים לקיבעון ולחידלון שנוצר בעניין הזה. כולם אשמים בזה שהם השלימו עם המציאות המזעזעת הזו. שים לב מה קורה. המשטרה הולכת ומבקשת צו חיפוש במעמד צד אחד. השופט לא שומע צד שני, הוא שומע רק את המשטרה, מסתמך רק על המשטרה. עכשיו השופט כמו שופט, עמוס עם הרבה מאוד תיקים באותו יום, ההליך שהוא מנהל נמשך אולי, שים לב, 2-3
אנחנו רואים את המספרים, עשרות אלפי אישורים.
רגע, בוא, עכשיו אנחנו מגיעים לקטע היותר מבהיל. המשטרה תופסת את הטלפון. עכשיו שים לב איך זה מתנהל. כשאחרי שהיא תופסת את הטלפון, היא מעתיקה את כל תוכן הטלפון. אתה שומע מה אני אומר?
כן.
היא מעתיקה את כל תוכן הטלפון.
אז אין חיפוש ממוקד.
רגע, חן, שנייה אחת, היא עושה את זה על מנת לא להרוס את החומר שיש בטלפון. זאת אומרת, השיקול הוא שיקול טכני, הוא לא שיקול משפטי. ואז מתבצע חיפוש בהעתק, אוקיי? עכשיו, החיפוש בהעתק לעולם לא יכול להיות ממוקד. כי אם לדוגמה את סוחרת סמים, ואת שומרת תמונות שיש להם קשר, את לא תרשמי על, בכינוי של הקובץ, סחר בסמים אחד, סחר בסמים שתיים. אז באופן טבעי, תגיד המשטרה בצדק, אנחנו צריכים לחפש, כי בכל מקום אפשר למצוא ראיות לכל הדברים האלה.
ואז הם מוצאים את ההתכתבות שלך עם המאהבת, ויכולים לבוא, בדיוק. ואז אפילו אם ידליפו את זה אחר כך, זה נורא.
רגע, אראל, תקשיב עכשיו מה הדבר הנורא. החיפוש שהמשטרה עושה נערך שלא בנוכחות עדים, ואפילו שלא בנוכחות בעל הטלפון. זאת אומרת, אם לדוגמה יושב בעל הטלפון ואומר להם, חבר'ה, אל תיכנסו להתכתבות הזאת, אין, אף אחד לא רואה מה המשטרה עושה.
טוב, אני חיה, העורך פה רוצחן עם נפש עוד דקה. תראה, הנושא הזה הוא מרתק, גם הסיפור הזה הוא קשור.
לא, הוא לא מרתק, הוא מבהיל.
הוא לא, הוא מרתק במובן הזה שאני חושב, אתה יודע שאני מנסה בכוחי הדל להביא את הדברים. אני חושב שזכויות במדינה דמוקרטית, זכויות חשודים, הם לא פחות, הם בגדר הכי גבוה של זכויות אדם.
אז אני רוצה לשאול שאלה אחרונה.
לא, אין זמן, לא לצרוח, אסף, אבל אל תצרח, עשית לי חור בזה, אני רוצה.
אבל אני לא שמעתי שסף צורח, הוא לא צורח באוזניה שלי.
לא, יש לנו פשוט שתי קבצי פרסומות. קובי, היה מעניין מאוד, ואנחנו מחכים לראות מה יחליט בגץ. ואפשר לקרוא על זה, ואני
ערכתי על זה. בלי היועצים של נתניהו, היה את הדיון הזה?
אני חושב שכן.
אפשר לראות את כל הדיון, אפשר לראות את כל ההקלטה של הדיון בטוויטר של הרשות השופטת. יש את כל
כן,
חמש
שעות הדיון. ואגב, מעולה, זה מעולה, ואחד הדברים המעולים זה התגובה של הפרקליטות, התשובה שהם אמרו במקום אחד, מה, אתם רוצים שנעב, כאילו, מה, כל אחד יעשה לנו את זה?
אני רציתי לשאול שאלה אחת, אבל אמרתם לי אין זמן, אבל
אני לא דבר, אבל רגע, אבל רגע, את ראית שאני בקושי שאלתי שאלות, אני נתתי לו לדבר.
נכון.
איזה פיכס, אני רואה בטלוויזיה את ההתכתבויות, איך הוא מדבר.
שישי אביטל.
איך אנשים, איזה גועל נפש.
תשמע,
איך מדע, לא, עזבית אז את העבירות, כאילו הדרך, באמת, באמת, זה עולם נכון, את יודעת, כל מה שחשבתי על העולם הזה, של דוגמניות וכל זה, כאילו, זה נכון בטורבו כנראה, וזה מגעיל.
אתה יודע, אני מזכיר לך שאני עבדתי בפינס לפני 15 שנה, והייתי צריכה לעבוד עם שי אביטל, ואני זוכרת, אבל לא במובן המיני, זוכרת שלא אהבתי את הבן אדם, לא זוכרת אפילו למה, אבל אני זוכרת שאמרתי, אני לא רוצה לעבוד עם האנשים האלה, לא רוצה לעבוד בעולם הזה.
לא, אני לא מכיר אותו, אני חייב לומר, אני לא מכיר אותו באופן אישי, לא יודע מי הבן אדם, אבל הסגנון, שוב, כשהכל מתעסק סביב הגוף, הכל מתעסק סביב המראה, הכל מתעסק סביב הזה, אז בסוף זה התוצאה. הם לא מדברים על שפינוזה או על תפיסה שוויטגנשטיין מתייאש מהפילוסופיה. הם מדברים כאילו, הוא מדבר כאילו,
אבל אני רואה לאן אתה הולך, הטרדות מיניות קיימות,
זה שוק בשר.
לא, אבל גם איפה שזה לא שוק בשר זה קורה.
נכון, אבל בשוק בשר זה קורה יותר. תראי, אוכלים יותר בשר בשוק בשר מאשר בשוק נגיד צמחוני.
אוקיי.
נכון?
כן.
בשוק שמדברים, גם באוניברסיטה יש הטרדות מיניות, אבל זה פחות
שוב,
בולט.
זה פשוט בצבע אחר.
בכל מקום, בני אדם הם מטרידים.
כן.
טוב, עכשיו אנחנו רוצים לדבר עם מאור צור, מחדשות 13, הוא אמנם על כביש אחד, באוטו, אבל הסיפור שלו מספיק חשוב, וסוגר לי איזה מעגל, ולכן אני אגיד גם למאור לדבר איתי אחרי השידור, כדי שאני אשתף אותו במעגל הזה, אבל בוא תחזור
על... שיהיה לך פולו-אפ להיר.
בוא תחזור על הסיפור.
אני אשמח, קודם כל, אנחנו מדברים על אסיר בשם אלעד בינון, הוא יושב בכלא ומתנהל נגדו משפט כבר 3 שנים. עכשיו, הוא הגדיר את עצמו כתייד פדופילים שעשה את זה בגלל שהוא עצמו עבר איזושהי טראומה מינית בילדות. עכשיו, צריך לומר לפני הכל, הוא לא תלית שכולה תחלת, הוא אסיר שחת אנשים. אבל האנשים שהוא שחת, מדובר בסביבות 30 איש, שרובם בתפקידים בכירים, בכל מיני סיטואציות, ברפואה, בביטחון, וכל מיני דברים כאלה. ומה שקורה בעצם, הם מגיעים למשטרה, אחרי שהם מתלוננים, הפרקליטות עושה איתם עסקה, היא אומרת, אתם תספרו בעדות שלכם את כל מה שהיה, ומה שאני אומר שהיה זה שהוא התחזה, אותו אסיר, לקטין בן 15.5, התכתב איתם, והם באו לפגוש אותו, אוקיי? זאת הייתה התחזות שלו, ככה הוא בעצם...
כל אותם 30 איש?
כל אותם 30 איש, כולם הגיעו איתו לפגישה כשהם חושבים, שהם מגיעים לפגישה עם קטין בן 15.
זהו, בוא נעשה פה שנייה, אני עוצר אותך, כי זו השאלה. האם הם חשבו שהם נפגשים עם נער בן 15.5, כי אם אני זוכר נכון, אני חושב שזה תוך כדי פגישה, הוא רק אומר, קודם אמר להם גיל יותר מאוחר, לא?
הוא אמר להם, לא. הוא התחיל בכל מיני גילאים, בצ'אטים, בכל מיני צ'אטים של גילאים יותר מבוגרים, אבל כשהם כבר עברו לפרטי, וכשכבר התכננו להיפגש, הוא אמר להם, אבל אני בן 15.5.
זה חצי שנה מתחת לגיל ההסכמה, כלומר לשם הוא כיוון.
זה עבירה.
קטין. והם כולם הגיעו לפגישה איתו. כל אחד אמר תירוצים שונים, אחד לא שמעתי מה הוא אמר, אחד אמרתי נראה מה יהיה, אחד רציתי בסך הכל להזיר אותו, כל מיני תירוצים מזויים כאלה. אבל הם כולם מגיעים לשם. הפרקליטות באה ואומרת להם, אתם תספרו מה היה, אנחנו נפליל אותו, ועל השם שלכם יוטל צו איסור פרסום. מה יותר מזה, נגד אף אחד מהם, למרות שיש ראיות בהכל, לא הוגש כתב אישום, לא נפתח החקירה בעזרה, כלום, שום דבר.
כאילו בעצם הפרקליטות אומרת לנו דבר כזה, עבירת הסחיטה של יותר חמורה מבחינתנו מאשר ניצול מיני של קטין. אני לא קובע, אבל זה...
שיש לנו פה 30 איש בפוטנציה לנצל קטין.
וגם עדיין אפשר להעמיד אותו לדין, אתה יודע, אפשר גם וגם. השאלה, אני, עכשיו אני מניח שהיה זה צו איסור פרסום קשה, ואתה, אני לא יודע איך כל הכבוד שהגעת, אבל מה אומרים לך, מה הרציונל שלהם של הפרקליטות?
הם קודם כל, כמו שנהוג בפרקליטות, הם לא מסבירים.
תשאל את גליקמן. בקטנה, תנו לי מה. איזה פרגנתי לו, אמרתי לו איזה סיפור. הבאתי למאור סיפור גדול, אמרתי. מה את רוצה? קצת צחק, נותר גם.
בסדר, מגינה לו.
עכשיו אני רק אגיד לך שאני דיברתי עם גליקמן על הסיפור הזה, והוא אמר שזה סיפור מטורף בעצמו. אז זה בסדר, זה אחד. ודבר שני, תשמע, יש פה 30 אנשים שמסתובבים ברחוב, אנחנו הציבור, אין לנו מושג מיהם.
אני יודע אחד מהם.
לא יודעים להיזהר מהם. אני יכול ש...
אגב, ושאני רוצה להגיד משהו מאוד מאוד זהיר. תשמרו עליי. לא מתחום הרפואה. אחד השמות שם. אם זה נכון שהוא שם ברשימה, אם זה נכון שהפרקליטות סגרה את הדבר הזה, זה ברמה של...
לא הבנתי.
זה ברמה של... אני אגיד את זה למה הוא צור בפרטי.
אחד השבות שם, אם הוא ברשימה?
אם הוא ברשימה. לא, אגיד ככה.
אז אולי הוא לא ברשימה.
לא, כנראה, שוב. תראי, שנייה, אני רוצה להגיד משהו לכן. כן, אני אדם, אני, כמו שאמרתי, ראיינתי את קובי ולא את החברים שלי, וגם פה, אני אדם הגון, ומכיוון שאני, והיה לי מידע, ועובדה שלא לא פרסמתי את זה, מה הרצור פרסם, לא אני פרסמתי. היה לי משהו על זה, אבל לא הצלחתי.
אבל אולי זה משהו לא קשור, אתה אומר שאולי לא ברשימה.
אבל לא הצלחתי, זה אותו סיפור. לא הצלחתי לקשור את הקצוות.
רגע, מאור.
הבנתי למה אתה מתכוון אולי.
או למי?
אני אגיד לכם רק לפני זה, שבהתחלה היו כמעט 90 שנחקרו, בסופו של דבר לכתב אישום נכנסו 30. אבל כולם איכשהו, כן?
אחד מהתשעים הזה, אני אומר לכם שאם זה יוודא, זה רעידת אדמה בסדר גודל שאף אחד לא מתאר לעצמו. נכון מאור? נכון מאור? נכון אני צודק, נכון אני לא מחרטט? עכשיו אתה סגרת לי מעגל. אני כל הזמן חשבתי שאני קיבלתי את המידע, בוא נגיד זה דרך אסיר ואסיר, דרך צד ג' ואמרתי לעצמי, תשמע, יש פה מידע שהוא באמת, הוא game changer מבחינת, הוא בלתי נתפס, אבל אני לא מצליח להגיע, ואין לי מקורות בפרקליטות שיאשרו לי שיש כזה סגירה, כי אני לא כל כך אהוב בפרקליטות.
השאלה אם הם חסינים לעד עכשיו, מי שהגישו...
לא, עכשיו זה המאבק. אני מוכן ללכת לעתירה לבגץ.
לא, כי אני אומרת, יכול להיות שהגישו נגדם כתבי אישום?
אני אשמח שנלך ביחד. חן, לא הוגש פה כתב אישום נגד אף אחד. חלקם בכלל לא נחקרו בשחרור הביתה.
ואין מצב שמתנהלת עדיין חקירה נגדם.
לא, שום דבר. כלום. פשוט כלום. יש 30 אנשים שנחקרו, שכמה מהם נחקרו על חשד לעבירות מין בקטינים, כביכול, זה אותו אסיר, כן?
כן.
ומסתובבים חופשי, בתפקידים בכירים. אף אחד אין לו מושג. עכשיו, אותם אנשים הגיעו לבית משפט, זה משפט שמתנהל, עמדו על הדוכן, סיפרו לשופטת, זה מתנהל במשפט, בית משפט מחוזי בלוד, לשופטת מיכל ברנד, סיפרו על המעשים שלהם, התוודו, אמרו, באתי להיפגש עם קטין בן 15 וחצי, ואין כלום.
וואו.
זה פשוט מטורף. מטורף, מטורף
אחרתי. אתם לא מעמדים לדין, הרי אנחנו עושים פה שיימינג לכל, לכל, לכל אידיוט ש, ש, שדיבר לו נכון, נכון?
כן.
את עשית כתבה, בסוף בסוף, כאילו, את יודעת, גבר שמתחיל עם בחורה וזה לא יפה וזה, ומנצל יחסים ערות, אנחנו אומרים עבירה, אנחנו מכנסים אותו לכלא. פה אנשים רצו לנסח תשכב עם ילדים ל-15 וחצי.
כן,
זו
כן.
עבירה, נכון, זה נכון, אסור, נכון. אסור להם להיפגש. ואני אומר לך, ואם החלק מהשמות, ושוב, מאור, איך שנגמר השידור, אני אדבר איתך, נעשה התאמה ציפיות, ואתה יודע ש... ואתה יודע...
עכשיו בפרסומת תספר לי.
לא, אני לא יכול, כי אני מספיק, כי זה דיני נפשות, ואני יכול עם האור כי הוא יודע מי, ואני יודע מי, אבל זה דיני נפשות.
תודה.
רק משהו אחרון, אני תודה, אני כאילו מעלה פה קונספירציה לאוויר, אני לא יודע למה החליטו להטיל על השמות של האמצב איסור פרסום, אולי זה בגלל התפקידים, אולי זה בגלל כל מיני דברים כאלה, אין לי מושג, כזה דבר אני בחיי שלא ראיתי, תשמע, תשמעו, אני, חן, אני כתב פלילי לפחות 15 שנה, בחיים לא ראיתי.
אתה כנראה לא מקשיב לתוכנית שלי, כי אני כל הזמן אומר, אכיפה בררנית היא רשע, אכיפה בררנית היא רשע. תודה רבה, מאור צור.
זה משהו מעבר.
זה הבררני, כשאנחנו שנינו...
עכשיו אני רוצה להבין על מי אתה מדבר, בפרסומות.
בין ה-30 ל-90, בתוך שם מסתתר שם, שזה טוב.
אוקיי.
וואו, וואו, וואו. מאור צור, חדשות 13, תודה רבה, פרסומות. אין דלק, טוב, תודי את ההודעה.
צבי שיסל הלך לעולמו.
בסה.
צבי שיסל מחבורת לול בשישי, לשישי, אחד השורדים האחרונים של החבורה המדהימה הזאת, וסרט המציצים זה סרט שלדעתי הוא אחד הסרטים הטובים ברמה בינלאומית, לא אחד הסרטים הישראלים הטובים.
אני יודע את הסרט הזה בעל פה, אני ראיתי אותו מאות פעמים בתור נער, כאילו זה היה הגו-טו, רק אחר כך בצבא נחשפתי לכל, שגם אני מת עליהם, כל הצ'רלי וחצי וסנוקר, בתור נער זה היה מציצים, סרט גאוני, אני מסכים. ראיתי אותו עם הבן הבכור שלי, שעכשיו בקורס מקים, והוא אמר, בהתחלה לקח לו זמן, בחמש דקות, עשר דקות ראשונות, זה ככה, זה לא זז, כי הוא יותר איתי, ואז זה נכנס, הוא היה סרט מדהים, נתן לו פרספקטיבה על איך, גם על הפוליטיקה ישראל, על הכל, כמי שרואה את הסרט.
זה סרט ביקורתי כלפי ישראל? אם אנחנו כבר מדברים עוד מעט.
זה סרט שמטרים את הספר של יעקב שבתאי סוף דבר, זה סרט שמספיד את השבט, מתחיל להספיד את השבט הלבן.
קיבל מימון?
לא, אז לא היה מימון, אז היה כאילו, היה קרן מסחר תעשייה, היית מקבל לפי הצלחה שלך בכרטיסים, זו הייתה שיטה מעולה. הצלחת, תקבל, לא הצלחת, לך תחפש.
שוב, אבל התרבות אמורה לקדם גם סרטים שהקהל הרחב אולי לא רוצה לראות, אבל בגלל זה אנחנו מדברים עכשיו עם נדב לפיד, במאי מוערך, במאי הסרט הברך שזכה עכשיו בפסטיבל כאן בפרס השופטים. מה אתה מחייך?
אני אומר, תמשיכי,
אבל בכלל אני רוצה לדבר עם נדב בכלל על תמיכה שלך בהחלטה של בן אנד ג'ריז להחרים את ההתנחלויות. ראיתי את השם שלך ברשימה של עוד כמה ישראלים שאומרים לבן אנד ג'ריז כל הכבוד.
כן, נכון, היי, שלום.
שלום, שלום.
וכמובן אני מביע את צערי על מה ששמעתי אצלכם בפעם הראשונה.
ככה התבשרת, כן.
תירתו של שיסל, כן, של צבי שיסל. כן, נכון, השם שלי באמת מופיע על העצומה הזאת. אני חושב שעבורי העצומה הזאת היא עצומה חשובה. אני משוכנע שמי שמתנגד לה בוודאי... נגיב לזה בכעס ובזעם. אני רק רוצה לומר משהו שלתחושתי יש איזה בלבול מוחלט ביחס לעצומה הזאת. אני חושב שהצד הזה של בן אנד ג'ריז זה פשוט ההפך המוחלט ממה שקוראים לו בארץ BDS. כי BDS זה החרמה גורפת של כל מה שנעשה בישראל. והצד של בן אנד ג'ריז שאומר נפסיק לשווק מוצרים בשטחים ונמשיך לשווק את התוצרת בישראל, הוא בדיוק הפוך, הוא נותן לגיטימציה לישראל שבתוך הקו הירוק. הוא עושה אגב משהו שישראל עושה, ישראל חתומה על אינסוף הסכמים, ממשלות ישראל השונות חתמו על אינסוף הסכמים, האיחוד האירופי, הסכמי סחר וכולי שלא חלים על ההתנחלויות, ושמחריגים את ההתנחלויות. ואני בתור אדם שחושב שההתנחלויות הן אסון, שגורם לשעבוד של בני אדם, אסון לפלסטינים, אבל לדעתי גם אסון לנו, לא שאני חושב שזה שיסיקו למכור שם בן אנד ג'רי, זה ישנה את התמונה לא ב-180 מעלות, אבל ב-2 מעלות, אבל אני שמח על צעד כזה, שאני חושב שמסרב לעשות נורמליזציה של משהו לא נורמלי, ובייחוד מעלה את זה לדיון, לראיה, הנה אנחנו מדברים פה.
אוקיי, נניח זה, אני לא אכנס עכשיו לדיון עצמו, אני חושב שזה התעממות לבוא ולומר שההחרמה של יהודה ושומרון, זה לא רק החרמה של יהודה ושומרון, זה החרמה של רמת הגולן, של ירושלים. אתה מוכן להחרים את רמות? אתה מוכן להחרים את שכונת גילו? אתה מוכן להשחרים את הגבעה
הצרפתית? ברמת הגולן לא גרים פלסטינים.
גרים אנשים, גרים ערבים, סורים, דרוזים, שכולי. ובירושלים גרים מלא פלסטינים.
נכון?
אגב, כל ההסכמים שדיברתי עליהם מחריגים גם את מזרח ירושלים. לא בנג'ל, התחילו את הממשלה.
אבל אתה בא ואומר, אבל אתה
מזרח ירושלים כן סופחה, כן יש אולי אופציה מאוד קשה להשיג תעודות,
לא קשור, מבחינת החרם, כל מה שמעבר לקווי 67 אינו נכלל, עכשיו אין לי בעיה, אני גם, דיברנו כבר שאת פוסט ציונית ושזה בסדר גמור,
אני לא יודעת אם להגדיר אותי פוסט ציונית,
אוקיי, את בשמאל העמוק, דיברנו בכיף, אני מכבד עמדות כאלה, אגב אני מכבד גם עמדות, ואני שואל אותך עכשיו נדב, האם אתה תסרב שיקרינו את הסרטים שלך בסין?
האם אני... אתה יודע שהסרט הקודם שלי צונזר בסין,
כך לא, אני שואל אם אתה...
אז לא ניתנה לו הזדמנות לסרב.
כך שאף אחד לא שאל אותי אם אני...
לא, אני לא שאלתי אם הוא צונזר. אני שאלתי נדב, אני שואל אם אתה, במסגרת תמיכתך בזכויות אדם, האם אתה תאסור את הקרנת סרטך בסין, בטורקיה, במקומות כאלה, כי זה מקומות שפוגעים באופן עקבי ויותר קשה ממדינת ישראל בזכויות אדם.
אני לא חושב שבהקשר הזה השוואה בין סרטים לבין גלידות היא נכונה, ואני גם אסביר למה, כי אני חושב שהסרטים שלי שהוקרנו ברוסיה ובטורקיה וכאמור תונדרו בסין, אבל הייתי שמח שיקרנו שם, אני מקווה שהם יכולים, אני גם הכרתי את הסרט שלי בתקוע, ואני מקווה שהם יכולים לפתוח דיאלוג דווקא בחריפות שלהם, דווקא בבוטות שלהם, דווקא בחוסר הפשרנות שלהם, ואולי לטלטל ולהסעיר או לשנות או לגרום איזה ירעור, אם לא בקהילה שלמה, בנפש של אדם אחד. אני לא חושב שללקק גלידת שוקולד של בן אנד ג'ריז, זה מה שזה
אמור. אבל זה גם לא הפתיע, אבל הרי הליקוק של הגלידה או אי ליקוק הגלידה לא ישנה את העובדה אם ישראל תישאר ביהודה ושומרון או לא תישאר ביהודה ושומרון.
אבל זה מתחיל בגלידה, וזה יכול...
לא, זה להפך. אני חושב ש...
הרי זה לא
יגמר בגלידה. לא, אבל אני באמת שואל דבר אחד. הרי אתם, הרי בסוף הקליינטים שלכם, זה לא העולם. קליינט משכן נדב לפיד, גם אם אתה ראיתי, קראתי את הרעיונות אותך, לא ראיתי את הסרט, אז אני לא רוצה לדבר על עצמו, אבל אני מבין את הרוח הכללית וכו'. בסוף, חברים, אתם, מי שיצטרך להחליט עם יציאה מיהודה ושומרון, זה לא ה-BDS, וזה לא בן אנד ג'ריז, זה אזרחים ישראלים. אתם עושים נזק?
אזרחים ישראלים שאולי יהודה חס לחץ
מה אתה גנרל? אתמול היה יורצייט למה שאמר גנרל ברקר הבריטי ב-46, אמר תפגעו להם בכיסים ביהודים, כי זה הדבר היחידי שעוזר להם, זה מה שאתם עושים.
לא, אין השוואה.
לא, נגמר לנו הזמן, אבל נדב היה כיף, תבוא לדבר עוד פעם.
חבר, רציתי לדבר עוד.
נדב לפיד, תודה רבה. עורך ומפיק אסף נבומן לביטין, אמג'ד בדר מקלגה, נדרם זה אין ואתה, איתכן לברמן, אני יוצא לחופש, ביי.